אנחנו רוצים להתחיל ללמוד היום פסקה חדשה, פסקה נון דלת. זו פסקה מאוד חשובה. פסקה נון גימל, למדנו אותה בכללות. היא באמת, היא מפגישה אותנו עם איזו מדרגה שכולנו שייכים אליה בכללות, אבל באופן יותר מבורר, היא הרבה למעלה ממה שאנחנו חשים ומרגישים. פסקה נ"ד היא כבר משייכת אותנו, נותנת לנו אפשרות להתרגש עם סוגיה מאוד חשובה שמצינו כמה מקומות בדברי הרב שהוא מרחיב בנקודה של הפסקה הזאת. אז כדאי ללמוד את הפסקה הזאת ואחר כך לעיין במקומות שהרב מרחיב לנו במקומות אחרים, וכך אולי תצא לנו, תעלה בידינו בסייעתא דשמיא, לערוך פה איזו מערכה. הפסקה הזאת היא גם היא מובאת מן הקובץ הנקרא ערפלי תואר, מקובץ ב', כמו הרבה פסקאות פה באורות התחייה. בערפלי תואר זה בקובץ ב', פסקה רש פתת. מפסקה ממזיין, כל הפסקאות זה מקובץ בית. הפסקה הבאה, יש פה הרבה פסקאות מקובץ בית. מקובץ הנקרא פלא תואר. אז בואו נקרא את זה ביחד. קודם כל, קריאה ראשונה שהיא תפקידה להיפגש עם הפסקה, עם העומר הכללי של הפסקה. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד במילואה וטובה, ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסתגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. פסוק מישעיה מם ח' פסוק כ"ה, נראה לי זה ממחת או ממחת או ממהי, לא יודע מה כתוב לי פה. בהשם יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל. אבל הגויים, אפשר לבדוק את זה בסוף, אחרי זה נבדוק את זה. נראה לי שזה ממחת, אבל זה ממהי. ישעיה ממהי. ממהי כ"ה. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. אמנם, יד השם עשתה זאת. מה עשתה? להכניס מאורם של ישראל אמונה אלוקית בסביבותם, אף על פי שנלחמו באישיותם הפרטית. למה יד השם עשתה זאת? שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. אבל סוף כל סוף, מוכחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות תהפך למינות. זה גמרא, זה בסנהדרין. וגם בסוטה, בסוף סוטה. המלכות תהפך למינות שתגעל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. ואף על פי שבתחילה ייראו על ידי זה הנגעים של עקבתא דמשיחא, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית במקום שאינה כאים תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה למעלה ממנה. מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר, ומעבר מזה, מעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, עד שהנערכה המחשבתית מארסת את כל קושת וקודש, החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכנית המסגלת לעצמיות, היא תקרא, היא, בעצמה. שוב הרב חוזר, הכרה זו שהשלמות הנקודה התוכלית, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חי באלוהים, ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי ימינך וזרועך, ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. והמקור לזה, תהילים ממדלד. והכרה זו הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקינת עם, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, דעת התולדה, התלהבות עבודה גשמית ארצית בכוח היד המגושמה. משם זה מתחיל. המהלך הזה מוכרח הוא, מוכרחתי, הכרה זו לעלות עד הראש. כלומר, עד פסגת, עד המעלה העליונה. ולעורר את המחשבה וההרגשה יותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה. זקנים והצעירים יחדיו, ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל, הפסוק בראשי הגימל, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. כעת באחרית הימים שכבר החלו להראות את ניצניהם כל החי לשנגע אלוהים בליבם, קוראים ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות מהספרות העליונות ממקור ישראל ולעדור בלא לב ולב ביסודות התחתיות שהתחילה כבר ההרגשה להדפוק בהם בחוזקה, והמחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו לבנות עולם מלא בשם מלא, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. זה תהילים קוף ממווה. טוב, אז אנחנו כדרכנו נחלק את הפסקה הזאת לכמה חלקים. בחלק הראשון הרב מסביר מה ההבדל בין ישראל לעמים. מהו ההבדל היסודי בין אמונת ישראל לאמונת כל הגויים כולם? הרי אמונה, שזה הכישרון להיות שייך אל האמת, אל האמת האלוהית, אל האמת של העולם, זה דבר שצריך להיות נחלת כל האנושות, כל האדם. העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושהוא מנהיג אותו לתכלית אחת, ושכל העולם כולו, הכל מקבל את תוקפו והנהגתו וקיומו מרצונו של השם, זה לא שייך דווקא לישראל, זה שייך לכל העולם כולו. אז מה המיוחד, והראיה שכל האומות כולם אסורים לעבוד עבודה זרה, זה לא דווקא דבר שמיוחד לישראל. אז מה ההבדל בין אמונת ישראל, כישרון אמונת ישראל, לאמונת כל הגויים? מה ההבדל? באיפה זה נעוץ? שאלה מעניינת, לא? פעם אחת צריך לענות עליה. הרי המושג אמונה באופן כללי, כלומר, אני מתכוון לומר איך שאנחנו משתמשים במושג אמונה, כמונה, להאמין, לחשוב שהשם הוא בורא העולם, שהוא משגיח על העולם, ושהוא ברא את הכל לתכלית אחת, ושלעולם תהיה גאולה, ושלעולם תהיה ישועה. זה דבר שאוניברסלי. שכל, אנחנו מצפים שכל אדם משכיל יגיע להבנה הזאת. אף על פי כן, יש הבדל יסודי, אנחנו לומדים עליו בישיבה שהוא מתחיל מן הסגולה, יש הבדל יסודי שמתחיל מסגולת ישראל, כלומר, זה לא הבדל בחירי, אלא זה מתחיל מהאופן איך שהקדוש הוא יצר אותנו כשונים כאלה, שעל זה אנחנו רואים מבדיל בין ישראל לעמים. מה ההבדל בין, האם האמת שעם ישראל מאמין בה זה אמת שהיא שייכת רק לעם ישראל ולא לגוי? אי אפשר לומר כך. אמת זו אמת. וזו אמת שהיא לא רק אמת שנוגעת אלינו, היא נוגעת לכל העולם כולו. הרי כך המלך בספר הכוזרי, אנחנו לומדים ספר הכוזרי. למה אנחנו לומדים ספר הכוזרי? כי שספר הכוזרי, קודם כל, על פי דברי הגוי, אבל שיקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו, זה בגלל שהכוזרי מחנך לתביעותיים המיוחדת של עם ישראל. כי יש ספרים שעוסקים מה האמת. כשעוסקים מה האמת, אז האמת הזו היא לא נחלתנו המיוחד. מה שכותב הרמב"ם במוירי נבוכים, עקרונית, בחלק שעוסק בשאלה מה האמת, זו האמת שכל העולם כולו. ספר כוזרי מיוחד בזה, שהוא לא עוסק ישירות בשאלה מה האמת, אלא עוסק בשאלה מהי האמונה. זה לא אותו דבר. אמונה ואמת זה לא בדיוק אותו דבר. אני מקווה לומר, לא שאמונה זה לא האמת. אבל חוץ מן האמת, לדעת את האמת, להשכיל את האמת, להאמין באמת, זה עוד דבר. זה כישרון להיות דבוק באמת. באיזה מידה החיים יכולים להיות דבוקים באמת? החיים לא יכולים להיות דבוקים באמת שאם אתה מאמין בה, כבר אין חיים. אם האדם נדרש, כזו שיצר את החיים בתכונה כזו, שאם הם צריכים להאמין באמת, שהיא מסרסת אותם, שהיא מעקרת אותם, שהיא לא מאפשרת להם לפרוח, אז החיים לא יאמינו בזה. כשבור הוא יצר ככה את האמת. למשל, אם אדם בונה קשר לתורה, אבל התפיסה שלו את התורה, הוא למד, לומד בישיבה, הוא מצפה עצמו להיות דבוק בתורה. אבל הוא תופס את התורה בצורה כזו, שאם החיים שלו ידבקו בתורה, לא יהיו לו חיים. אז הקדוש ברוך הוא ברא באדם כוח אדיר, אולי תשייך אותו ליצר הרע. אני לא בטוח זה יצר הרע, אולי בתפיסה אחת זה יצר. זה כוח אדיר, שלא יאפשר לאדם להיות דבוק בתורה. לא יאפשר לאדם. למה? כי זה לא דבקות אמיתית. כי הדבקות האמיתית זה אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה מבין מה הקדוש ברוך הוא יצא? אני אומר משהו מאוד חשוב. כיוון שהדבקות האמיתית היא דבקות שמרבה חיים, שומע תידר, אני עושה פה איזה חשבון. כיוון שהדבקות האמיתית זה דבקות שמרבה חיים, לכן הקדוש ברוך הוא ברא יצר כזה בחיים, שאם החיים יידרשו להיות דבקים באמת, באמת, אבל האמת הזו לא תפריח אותם, לא תגדל אותה, אז יש כוח אדיר יותר מן הדבקות הזו, שיגרום שלא תהיה דבקות. זה, אחרי זה יתגלה בכפירה, בחוצפה, לא יודע במה זה יתגלה. אבל זה כוח אדיר. למה הכוח הזה קיים? זה נורא שהכוח הזה מתגלה, כי הוא לא מאפשר להיות שייך אל האמת. אבל הדרישה שהשייכות לאמת תעשה באופן כזה שמרבה חיים ולא שמלכה אותם, היא כל כך חזקה שהיא לא מאפשרת לאדם לאורך זמן להיות דבק באמת, שהיא לא באמת כזו שהיא האמת של החיים. אתם מבינים את הפלפול שאני עושה פה? אבל הפלפול זה פלפול מאוד נכון ומאוד יסודי. אני אומר ככה, ההבדל בין עם ישראל לעמים זה לא מה האמת, אלא זה מהי האמונה. אמונה זה הכישרון להיות שייך אל האמת באופן שמגדל את החיים ולא שמסרס אותם. בסדר? עכשיו, כיוון שהדבקות באמת צריכה להיות כזו שאם החיים דבקים באמת הם נעשים יותר. יותר חיים, יותר בריאים, יותר פורחים, יותר שמחים, יותר אוהבים. בסדר? זה הדבקות שנדרשת מעם ישראל. מצוין? אז לכן הקדוש הוא שתל כוח כזה. שאם האדם רוצה להיות שייך אל אמת, מסור אל אמת, אבל הוא תופס אותה בצורה כזו שהיא שמה מוות, חס ושולם, לא שם חיים. אז החיים לא ייתנו לו להיות דבק באמת הזאת. דוגמה. אם אדם למשל רוצה, נכנס לישיבה. מה עושים בישיבה? בישיבה מסורים לתורה. זה מה שעושים בישיבה. ישיבה זה וכו'. ונרחיב בזה משהו דרכי לימוד בינה. אבל הישיבה מסורים לתורה. זה מה שעושים. אבל כדי להיות מסור לתורה, צריך לתפוס את התורה בתור דבר כזה, שאם החיים יהיו מסורים לתורה, הם יהיו יותר. אם אני תופס את התורה באופן כזה, שאם אני אהיה מסור לתורה, החיים שלי יהיו פחות ולא יותר, אז אני לא יכול להיות מסור לתורה. למה? למה הקדוש הוא עשה את הדבר הזה? לכאורה, בוא נגיד, אבל אם זו האמת, צריכים להתאבד עליה. אם זו האמת. תשובה לא. לא שזה לא נכון, זה נכון שאם זו האמת, צריך גם להתאבד עליה. אבל כמה שהאמת שלנו זה אמת, שהחיים לא נאבדים כשנדבקים בה, אלא הם מקבלים שם, מקבלים שם חיים שהם נמסרים אליה. לכן הקדוש הוא יצר לנו יצר אורי כזה. זה יצר אורי. זה יצר אורי מאוד טוב. זה יצר אורי אבל חזק מאוד. שאם אדם לא תופס את התורה בתור דבר, שכשהחיים יתמסרו אליה אז הם יהיו יותר, זה לא מאפשר לו להתמסר לתורה הזאת.
מה זה יותר?
מה זה יותר? איך שאתה שומע, קודם כל מה שאתה מדמי, יותר חיים, מה זה עשרה יותר חיים? יותר חיים, יותר צבעוני, יותר מרגיש, יותר אוהב, יותר. כל מה שיש בחיים יותר. אני רוצה לומר לך שאדם שמאמין הוא חי יותר. לכן צדיק נקרא חי. צדיקים נקראים אנשים, אנשים חיים. בניהו בן יהודה איש חי, רב פעלים מקבצל.
אני שואל לך שואל לדעת שהישיבה מצמצמת את הכוחות שלי.
אם אדם מרגיש, אם אדם מרגיש, זה לא עניין חיצוני. אם אני אוהב לנגן בגיטרה, ובגלל שאני מסור תורה אני פחות מנגן בגיטרה, זה לא נקרא פחות חיים. זה לא נקרא פחות חיים. אבל אם אדם מרגיש, השלבים הראשונים שאדם מוסר תורה, הוא מתאבד על זה. אבל אם לאורך זמן אדם מרגיש שהוא פחות חי, פחות שמח, פחות מלא, פחות עשיר, לא עשיר בכסף, פחות עשיר, אז הוא לא יוכל להתמסר לתורה. וזה אמיתי. למה הוא לא יוכל להתמסר לתורה? כי אקשבוך הוא רוצה מסירות שהיא מרבה חיים. עכשיו זה לא בגלל שהבעיה היא בתורה, הבעיה היא בגישה, הוא לא תופס את התורה באופן נכון. אז זה לא ילך לו. זה הסוד שאנחנו עודים פה בפסקה. זה חוכמה אלוקית מיוחדת. אתם מבינים? יש פה הרבה כוחות שהקשבור הוא תמן בנפש שלנו. אם אדם מתמסר לתורה כשהוא לא תופס את המסירות הזה באופן נכון, הוא תופס את זה בתור סתם המוות ולא סתם חיים, התהליך שיהיה בו אחרי כמה זמן שהוא, איך הרב אומר, יגעל את זה, יפלוט את זה. כן,
מה זה
אומר
שתופס את זה בתור
סתם? מה בקשר לתורה?
ומה זה יבוא לביטוי?
ומה זה יבוא לידי ביטוי? הוא תופס, הוא לא מבין במה זה יבוא לידי ביטוי, איך זה יבוא, הוא מורגש בחיים שלו, או איך הוא תופס את התורה לא נכון? איך זה מורגש בחיים שלו? זה מורגש בחיים שלו, זה מורגש בחיים שלו, שזה גרום להיות פחות מסור, פחות יוצר, פחות חי, פחות שמח. אבל זה בגלל שהוא לא תופס את התורה נכון. יש לזה הרבה סיבות יכולות להיות. אני, הקשבור הוא זימן לי שעכשיו אני נמצא בקשר עם שני אנשים, שלוש, נגיד שניים, שכל אחד יש את הבעיה הזאת, אבל מסיבה אחרת. כל אחד יכול סיבה אחרת. למה הוא ניגש אל התורה לא נכון? לפעמים אדם ניגש אל התורה, והוא מנסה שהיא תמלא את הציפיות שלו. בגלל זה הוא לא ניגש אל התורה. יש הרבה סיבות. לפעמים הוא לא מסור אליה מספיק. הוא כל הזמן, הוא מחפש שהיא, הוא מגדיר, זאת אומרת, מה זה יותר חיים? יותר חיים, יותר כיף. בסדר, זאת תורה. הוא לא יודע, כל מיני סיבות יכולות להיות. אבל זה מנגנון, זה ככה, זה סוד אלוקי. אם אדם מסור לתורה, אבל הוא לא מוצא, אני מדבר לאורך זמן, לא בהתחלה. בהתחלה, לא יודע כמה זמן, שנתיים, שלוש, עד שאדם לומד עיון טוב, כן? עד שאדם מצליח מסור לתורה, זה לשבור שיניים, וזה עצוב. לא יודע עצוב, אבל זה קשה, וזה מייגע, וזה, אבל אחרי שאדם עובר איזשהו שלב, לא יודע כמה זמן שאדם, כל אחד הקשבור נתן לו את האורך רוח שלו, אבל אחרי שאדם, בוא שאנחנו נולדים אמונה, זה יותר קל לנו, כי אנחנו יש, מפתחים את הכישרון הזה בישיבה, אבל לאורך זמן, אדם שמרגיש שהוא מסור לתורה, ויש לזה מזה פחות, לא יוכל להיות מסור לתורה.
כרגע או שהוא לא יוכל
לפתק? מה זה? צריך לבנות יחס נכון לתורה. צריך לבנות יחס נכון אל התורה.
צריך להיות שלבים, אבל שכן אדם מרגיש שהתורה איפשהו בשלבים התחלתיים אפילו.
בטח, בטח, למדנו את זה ועוד נלמד את זה, בטח. שפתיו נוטפות מור. למה? כי יש באדם הרבה דברים שהוא מזהה שהם חלק מהחיים שלו, והם באמת לא חלק מחיים. הם חלק ממוות. חלקים של קלודת, חלקים של חוסר אחריות, חלקים של בהמיות, של ניסיון לצבור את כל החיים בנקודה של ה... רק לשרוד בצד הנהנה, כמו חתול שמתגרד, אז ככה הוא, לא יודע בדיוק, עסוק ליהנות את החיים, את הצדדים הללו, המסורת התורה מסלקת. כמה זמן זה לוקח? 80 שנה. אבל זה, אחרי שנתיים, זה, לצד זה גם מתחיל עונג. ושך למאמר העונג והשמחה. העונג והשמחה זה מאמר מאוד חשוב ברב. וככה זה, הקשבור הוא יצר את זה. למה הקשבור הוא יצר את זה? כיוון שהדבקות האמיתית זה דבקות של אמונה. נכון, הרב אוהד, מה אתה אומר? זה ככה זה.
הרב, יש פסוקים אבל שאומרים באיזשהו מקום הדבקות הזאת תמיד תגרום לך, למשל יש את זה בשיר של יום.
כן. ישראל הויהו, תורתך תלמדו. תורתך תלמדו. מה אתה לומד מהפסוק הזה?
אני לא, כנראה, כאילו, אני בהסתכלות המצומצמת שלי, כמו שהרב הסביר.
כל אחד.
זה כאילו, זה משהו שהוא אינסופי כזה. תמיד גבר הייתי עשרה מילים אותו.
נכון, אני מסכים איתך. לא הייתי צריך להסכים איתך, כלומר, לא, אי אפשר, לא היה חייב ללמוד בפשט. לא, אתה כל כך יפה, אתה אומר, זה הגמרא בברכות אומרת, נכון. אבל זה נקרא איסורים של אהבה. זה איסורי גדילה. כשאדם מרגיש שהוא כל הזמן גדל, זה מלווה גם באיסורים, אבל זה הטיפה, זה לא גם לעתיד לבוא יהיה. אבל בואי למה זה שזה כן, זה הטיפת מרירות שהיא מתלווה לתהליך הגדילה. זה משהו אחר. אבל אתה מצביע על נקודה מאוד מאוד עמוקה. אולי גם ניכנס אליה. לא בשיעור הזה, בשיעור אחר. זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר. זה נכון. אבל זה טיפה של ייסורים בתור ים של עונג. עכשיו, לא מדובר על עונג שאדם למד איזו סוגיה טובה, שזה גם עונג, הוא משפשף ידיים. ברוך השם, יש לו סוגיה. זה גם עונג. אני אומר לך, עונג, שעונג, כמו שהרב מה קורה עונג. עונג זה נקודה שסובה הקיום. זה נקרא עונג בדברי הרב. מה זה נקרא? עונג כשהקיום סווה, אדם מלא חיים, אתם יודעים, משתפכים בו חיים. זה, שנקודת הקיום, שזו נקודה הכי קיומית באדם, כשהיא מרגישה סביעה, הרבה מאוד אנשים בעולם, כמעט כל האנשים בעולם, אין להם עונג, אין להם עונג אמיתי. התחושה שמלווה כל הזמן, הקיום שלהם זה חסר, חיסרון. הם קיימים ולא מצליחים למלא את זה. אתם יודעים על מה אני מדבר? קצת מדבר על תופעה... נקרא לה סוציולוגית כזה, וצריך להיות קצת מופשט כאבין זה. אתם יודעים? יש אדם, תארו לכם כמו אדם, שמה שמלווה אותו כל הזמן זה תחושת עצב. אדם שנמצא בדיכאון, עננה של עצב. ככה, רוב בני האדם בעולם, חיים כל הזמן תחושה של חיסרון. שהקיום שלהם לא מספיק, הם לא מספיקים למלא אותו. כן? עכשיו, בגלל זה יש המון תופעות של הסחת דעת. רדיפה אחרי שעשועים, ניסיון כל הזמן להיות במרוץ אינסופי של כסף. כל מיני דברים כאלה. הנקודה הזו שאדם מרגיש את נקודת הקיום שלו סביעה, זה נקרא עונג.
אפשר להתקדם אם אתה לא מרגיש חסר.
מה?
איך אפשר להתקדם אם אתה לא מרגיש חסר?
אפשר, מעונג לעונג יותר גדול. אפשר, סובה לסובה.
אז אתה מרגיש חוסר, אתה טוב לך, אבל...
כן, אבל זה חוסר, זה חוסר של השתלמות. אדם שכל הזמן עסוק להשתלם, זה עונג ושמחה. אתה בדיוק, אתם שואלים, דברים מאוד עמוקים אתם אומרים. נכון, אתה צודק. זה שח עונג, לכן עונג תמיד בא עם שמחה. עד האויל המעבי. באויל המעבי, תמיד עונג יבוא עם שמחה. תמיד. עונג וגם שמחה באים למושה. עונג ושמחה. שמחה זה תמיד תחושה של השתלמות, צריך להשתלם. בסדר, אתה צודק, זה שאלה רצועה. אבל אתה מבין את ההבדל בין אדם שאין לו עונג בחיים? כל הזמן הוא עסוק למלא, כי הוא כל הזמן מרגיש חסר. לכן, בתורה יש עונג. אז אני לא מדבר על עונג, יש עונג שאדם גמר איזה סוגיה טובה, מלקק את השפתיים, כי יש לו איזה סיכום של סוגיה. וזה, אני מדבר עונג הרבה יותר כלולי, אתה מבין? אדם של עונג. אבל זה גם מאוד עליונה. כן, אבל הרב רוצה לומר לנו, אתם מבינים, יש פה נקודה מאוד חשובה. האמת שאנחנו מאמינים בה, אנחנו אומרים שזה האמת של כל העולם. זה האמת של כל העולם. אבל כל העולם לא מוכשר להאמין בה. למה הוא לא מוכשר להאמין בה? מכיוון שאם הוא יהיה קשור על האמת הזו, האמת הזו היא כל כך מוחלטת וכל כך כללית, תכף אנחנו נלמד בכלול באמת הזו, שאם אנשים רגילים יהיו קשורים אליה, יגמרו להם החיים. באותו רגע יגמרו להם החיים. כי האמת הזו לוקחת את המשמעות של החיים כל כך רחוק וכל כך כללי וכל כך מקיף, עד שרגע שהחיים שלי, הקטנים, הדלדמות שלי, רוצים להיות שייכים לאמת הזו, הם נאבדים. רק עם ישראל יש לו אמונה, כלומר יכולת להיות דבק באמת, ושהחיים שלו יתברכו מזה, יסגשגו מזה, יפרחו מזה.
מה השאלה לעשות בנוח? לא מתמלא?
או, אתה שואל שאלה מצוינת, איך אני יודע שאלה מצוינת? כי גם בשיחות הרב צבי יהודה, יש שיחות הרב צבי יהודה נפלאים על הפסקה הזאת, כן? ושם גם הרב צבי יהודה שמתייחס לשאלה הזאת. שם המצוא לנוח זה שייך לישות האנושית. זה לא לקבל אמונה. זה שם המצוא לנוח, כמו שיש בעל חיים, שיש חוקיות של חתול, שהופך אותו להיות חלק מהמהלך, זה היושר, כך יש חוקיות של אדם. זה לא כמו חתול. אדם זה שכלי, מוסרי, צריך לא להאמין בעבודה זרה, לא לגזול. אפשר לישרות. ישרות זה חשוב. אבל אמונה אלוקית זה לא. זה לא. לאט לאט... יש להם כישרון אמונה. לאט לאט על ידי אורם של ישראל, לאט לאט זה מדביק אותם קצת בנטיפי אמונה. לאט לאט. קודם כל אנשים פרטיים, שיש אנשים פרטיים גדולים, מאמינים. לאט לאט, חכמי אומות עולם, חסידי אומות עולם, לאט לאט זה יפוך את כל העולם כולו. כבר עכשיו הם מאמינים במוסר, למשל. יש מוסר, עד עכשיו גם הרבה דבר לא היו מאמינים מוסר, עכשיו מאמינים במוסר, בערכי מוסר. עוד באופן כללי, לא שכולם מוסרי, גם לא כולנו חיים אמונה. עוד באופן יש השפעות.
הרב, גם בתוך
עם ישראל
יש מדרגות בתפיסה של כישרון?
ודאי. גם בעם ישראל יש, יש מדרגות בתפיסה.
כן. יש
כאלה שהם התחסו כאילו, אולי
מדי,
בעצם
זה יחנוק אותם?
כולם הם יתייחסו לאמת גדולה מדי מהכינים שלהם, זה יחנוק אותם. לכן יש מדרגות, איך לומדים. זה אדם, לכן זה מאוד חשוב ללמוד בהדרגה. מי שלא לומד בהדרגה נופל. וגדולה הנפילה, אנחנו נלמד על זה, כי זה סוגיה פה. אנחנו נפתח את הסוגיה הזאת. זה סוגיה, אפשר לפתוח אותה הרבה. אוקיי? פסקה הזאת זה פסקה אפשר ללמוד עד סוף השנה, לא עד סוף הזמן, עד סוף השנה. באמת אני אומר, כל כך הרבה דברים אפשר ללמוד פה, בפסקה הזאת. אבל גדולה, הרב כותב באיגרות, גדולה הנפילה שאדם נופל ממה שהוא פוגש אמת גדולה מהכלים שלו, מאשר שהוא לא פוגש את האמת הזו והוא מדשדש למטה. זה מדשדש למטה, מדשדש למטה, והוא פוגש אמת, זה מפיל אותו עוד יותר. כי זה אופן עוד צמא מוות. לכן זה חשוב ללמוד בהדרגה. אבל מי שיש לו כישרון אמונה, הוא חייב להיות דבק באמת הזאת. חייב. אם הוא הולך להיות חס ושלום איש עסקים או משהו כלמד דפיו עם מי, זה את החיים שלו הוא מקפד. אתה מבין הרב רועד? את החיים שלו. למה את החיים שלו? כי פה לא מדובר בשאלה מה הוא יחשוב, מה הוא יעשה בזה. פה מדובר על הקיום שלו. הקיום שלו יכול לגדול להיות יותר. אנחנו צריכים אנשים שהם יותר, יותר חיים. אתם מבינים? אדם שהוא חי, אם הוא פוגש בחור ישיבה שפחות חי, זה לא ידבק. האמת היא, אנחנו יודעים שמי ששאר את תורה הוא יותר חי, הוא יותר מאמין, הוא יותר מתמודד, הוא יותר חסד, הוא יותר משפיע, יש לו יותר להשפיע. תראו את יותר, לא פחות חי, יותר חי. כן, בראות התשובה, הצדיקים אומרים לרשעים, פי הפסוק הזה, בואו וחיו. לא אומרים להם, בואו תהיו דתיים, בואו תלבשו כיפה, בואו תאמינו בזה. בואו וחיו, בואו תראו מה זה החיים. פעם לפני 100-120 שנה חשבו שמי שרוצה לחיות חייב להיות כופר. אבל אחרי 120 שנה, שלמי שהאמין אז יש 100 נכדים ונינים, ומי שלא האמין אז יש לו 3, אז רואים מה יוצר יותר חיים. זה ככה.
ליצור בכלים של קדושת עבודה קשה.
ודאי זה יותר דבר, יש גם יותר כלים, כי אתה שייך לתורה ולביטחון באמונה. נכון? לכן סליחה שאני נכנס פה לסוגיה הזאת, אתה לא יקרה לסוגיה הזאת. לכן אני אומר, אתם לא מבינים שללמוד פה בישיבה, כן? בלי חשבון ללכת לסבא או לא, אני לא יכול לחזק של הסוגיה הזאת, אבל ללמוד פה בישיבה, זה לא מדובר על השאלה מה אנשים ילמדו, זה איזה אנשים יהיו פה. ואיזה אנשים יהיו בעם ישראל, צריך אנשים שהם יותר, שהם מאמינים, קשורים לאמת גדולה, אבל האמת הזאת יופך את החיים שלהם, איך הרב אומר? תרבותם תסתגסר ותתגדל בפריחה מצוינת. ככה זה צריך להיות. זה מאוד מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. עכשיו, אז זה נקודת ההבדל היסודית בין אמונת ישראל לאמונת אומות העולם. כי עקרונית, גם אומות העולם צריכים להיות שייכים אל האמת הזאת. אבל החידוש שיש בעם ישראל, שהוא לא מתחיל מהבחירה, מתחיל מהסגולה, זה שרק ישראל, אני מתחיל את הפסקה, יש פה הרבה מקורות ללמוד, בדיוק בסוגיות הללו. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, במילואה וטובה. עכשיו אני רוצה קודם כל, בוא נתרכז, באמת הזאת. הבעיה, בוא נגיד כאן, למה זה כל כך לא פשוט? כי האמת זו אמת מאוד גדולה. האמת האובייקטיבית זו אמת כנראה שמי שלא קשור אליה באמונה, דרך אמונה אמיתית, דרך אמונת ישראל, זו אמת שאם אתה נפגש איתה, אתה לא יכול אחר כך לחזור על החיים. שום דבר לא משמעותי. זו אמת כזאת, האמת הזאת של השם אחד, מה מונח בהשם אחד? הרי על זה אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז בי רשי, השם שהוא אלוקינו עכשיו, הוא יהיה השם אחד לכל אומות העולם. נכון? ככה רשי מסביר שזה מה שצריך לכוון בהשם אלוקינו, השם אחד? שזה תשובה דרגה מאוד יפה של רבו שפיינשטיין. מה צריך לכוון בהשם אלוקינו, השם אחד? יכול להיות אדם שהוא, ככה משהו שם בתשובה, יכול להיות אדם שכל החיים הוא אומר שמה ישראל, ולא יצא ידי חובת קריאת שמה. כי זה לא מספיק, כי צריך כוונת המילים בקריאת שמה. טוב, לא משנה עכשיו. רשי אומר, השם שאלוקינו אתה, יהיה השם לאחד לכל האומות העולם. זאת אומרת, בדיוק על הנקודה הזו אומר רשי. עכשיו אני רוצה שנבין, מה מונח, להגיד השם אחד, זה אמת כל כך גדולה, שאם אדם לא דבק בדרך אמונת ישראל, אז החיים שלו נלקים. עכשיו צריך להבין למה. למה זה כך? אז על זה הבאנו פה פסקה. הפסקה בעולת ראייה, נורא אלוהים ממקדשך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. אתם אומרים את הפסוק הזה כל יום? מי שמספיק. אבל מה אומרים בפסוק הזה? פסוק נורא קשה, מבחת תחבירית. מה אומרים בו? נורא אלוהים ממקדשך. נורא זה מושא היראה, שאותו יראים, כן? מי שיראים ממנו הוא נורא. נורא אלוהים ממקדשך. כשמקדשים אותו, כשמבינים שאלוקים זה נבדל, 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 זה כל כך נבדל עד שזה נעשה נורא. אבל אל ישראל, השם אלוקי ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. עם ישראל מיוחד בזה שהתפיסה של עם ישראל את אלוקים נותנת לו עוז ותעצומות. זה נקרא ברוך אלוהים. אז מגיעה הברכה. זה כאילו הפסוק. עכשיו הרב מסביר את זה. בסדר? נתחיל את הפסקה הזו עכשיו ונחזור עליה שבוע הבא. יש פה קצת חבר'ה שלא נמצאים, אבל זה מאוד חשוב שישמעו את השיעור הזה. למרות שבטח שבוע הבא גם אני אתלהב מאוד ואני אחזור על הכל. אבל לפחות שזה. אז הרב אומר כך. מתוך המחשבות המקודשות בציור האמיתות האלוקית. שעוסקים באמת. יש הרבה דברים שבגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו מתבוננים על העולם והופכים אותו להיות משמעותי יותר, מלא רצון, אבל כשעוסקים בציור האמיתות האלוקית, אז ככל שאדם הוא פחות מגושם, אז האמת הזו היא יותר נבדלת, יותר עליונה, יותר כוללת, כוללת הכל. מתוך המחשבות המקודשות, מקור היראה מתפתח, מתחילה להיווצר באדם יראה, יראה הכרת הגודל, הערצה, מרום רוממות והערצה אינסופית. כי כשהקדוש ברוך הוא, כשאדם עוסק בקדוש ברוך הוא, בגודל האלוקי, בכל יכולת, זה כל כך גדול, כל כך נערץ, כל כך עליון, שזה הופך את האדם ואת כל מה שאנחנו מחשבים יכולים להיות כל כך פעוט, כל כך לא משמעותי. והנוראות היא בטבעה מחלשת את הכוחות של החיים הטבעיים. חיי האיש הפרטי וגם החיים הכלליים של העם כולו. הרב אומר, ככל שהאדם באמת לא מסיח את דעתו וכל הזמן עוסק בגודל האלוקי, בנוראות האלוקית, עד כמה הקדוש ברוך הוא הכל, זה כמו שטיפה היא נבלעת בים. ברגע שנבלעת בים, אין טיפה. כמה? הטיפה מאבד את הגבולות שלה. ככל שאדם יותר עוסק באינסוף, ישר לנבדל. אינסוף! וכמה הקדוש הוא מלא את הכל, ואין עוד מלבדו, והכל אלוקות, והכל רצונו. אז שום דבר, אין דבר, בתפיסה הרגילה שלנו את העולם, שאנחנו חושבים שיש את זה ויש את זה וזה פועל וזה פועל, אין שום דבר שהוא משמעותי. הכל זה משחק. שום דבר הוא לא באמת. יכול אדם להיווצר תפיסה כזאת. ואז, כשאדם מלא נוראות כזאת, כשאדם מלא נוראות כזאת, אז הנוראות, הנוראות היא בטבעה מחלשת את הכוחות של החיים הטבעיים. למה? כי החיים הטבעיים על יסוד מה הם עסוקים? על יסוד זה שמה שאני מרגיש זה חשוב. מה שהחיים צורכים זה חשוב. אבל כשאדם עוסק בזה שאין עוד מלבדו, באמת, הוא רוצה להיות שייך אל האמת. כל שהוא יותר שייך אל האמת, עד כמה הקדוש ברוך הוא ירעוי, עד כמה הוא נורא, כל שהוא עוסק יותר במחשבות המקודשות, אז הוא מאבד כל יחס וכל חשיבות ומשמעות לחיים, לחיים שעסוקים בהם. וזה גורם שמחשבה כזו, ככל שאדם יותר יעסוק בה, היא תאבד, תסיר את הטעם מכל מה שהאדם, לולא המחשבה הזו היה נותן לזה טעם. ואז כדי למצוא מקור לעוז ותעצומות, כדי שהחיים יהיו חשובים, כדי שיתמלא אדם מרץ, כדי שאדם ירגיש שמה שהוא עושה זה חשוב, פונה לו האדם לשעשועי הבל ולהסחת דעת ממקור האמת האלוקית, וכן הולך לו העולם ומתקלקל. למה? כי אי אפשר להיות כל הזמן עסוק מה האמת, כי מרוב האמת אין שום ערך לחיים. אין שום ערך לחיים. תחשבו, אל תחשבו בזה, כן? רק תחשבו שאדם נגלה שהאמת זה שאין עוד מלבד. כן? והכל, אנחנו לא יכולים לצייר את זה, כבר יש שם צייר את זה, אנחנו מגשים את זה, אבל שהכל אלוקות. אם הכל אלוקות והכל ברצונו, איך, אם אדם למשל, תחשבו על האמת היא שהכל נעשה ברצון השם, נכון? ומה שאדם לא יעשה, רצון השם יצא לפועל הדבר הזה, נכון? אז זה חשוב מה אדם יעשה? זה כבר לא חשוב. מה שאדם יעשה, דרך זה, כשבור הוא יעשה את רצון השם, נכון? ככל שאדם עומד מול האמת בצורה יותר עליונה, אז החשבון הרגיל של החיים נעשה פחות אמיתי, פחות חשוב. אבל אי אפשר לחיים להתקיים ככה. אז כדי להעניק לחיים ערך וחשיבות, ושאדם ירגיש שהוא עושה משהו, אז הוא צריך להשיח דעת מהאמת הזאת. מה הוא עושה? עוסק בשטויות. שעשוי הבל. וכן הולך לו העולם ומתקלקל. ואם מדובר על העמים, מתוך בקשת הרחבת חיים בעוד ועוצמה, הולכים הם וטועים מאחרי השם. ושרים מדרכיו הקדושים. כל זה ביחס לאומות העולם. אך לא כן יצר אלוהי ישראל את עם סגולתו, שם בהם חוק נפשי מתאים לסגולה האלוקית השרויה בתוכם. ומהי הסגולה המיוחדת של ישראל? האמונה שהנוראות האלוקית במיטתה יוצאת מתוך המחשבה הקדושה האלוקית העליונה אצלנו, היא מאמצת ומחזקת את חיינו, ואז הכרת האמת נעשית מקור הברכה. איך זה? נלמד שבוע הבא. לא, אנחנו לא צריכים לחשוב על זה. שאלה איך אנחנו דבקים בזה. אז זה אנחנו נלמד שבוע הבא, שזה בדיוק התורה.
כן,
לא, ספורט למשל, ששווה הבל. לעשות ספורט לא, נסתכל ספורט זה ששווה הבל. המון דברים שהופכים דברים לא חשובים להיות חשובים. דברים שלא חשובים בכלל. יש אפילו דברים שהם גורמים לחטא. ולא גורמים לחטא. סתם דברים לא חשובים. הופכים אותו להיות חשובים. כדי להשיח את הדעת ממה חשוב באמת. כי בטוחים שאם נהיה עסוקים מלחשוב, אז החיים שלנו יגמרו.